אל תקצוף השם עד מאוד. צריך רומא לחזור על הפסוק הזה. אל תקצוף השם עד מאוד. מידת הדין בעוונותינו הרבים מתוחה. שם מרחם. שם מרחם, מה? כל עם ישראל, מה? ככה, ככה. אין הבדל. וכי אלה שמתו ברעידת אדמה, ויש שם היהודים שמתו, זה לא מידת הדין, מה זה נקרא ברמינה? השם מרחם. אלא מה, אלה שמתו ברעידת אדמה, הם לא הרוגים על קידוש השם. אבל, אמנם אלה, מעלתם גדולה מאוד, אלה שמתו, אבל אדוני, שני אחים הלכו להביא את המשיח, וחתן שהתחתן לפני 4 חודשים, תגיד, כמה הקדוש ברוך הוא כבר לא צובט אותנו, זה בר מינן, מה השם רוצה. טוב, השם יעזור, שנזכה לעשות רצונו כרצונו. טוב. בסדר, אני השתדלתי לא לאחר היום, ראיתם. טוב רבותיי, היום בסייעת הדשמיה אנחנו בסדרה הזאת על הרוגים, על קידוש השם, והיום הסוגיה שאנחנו נלמד אותה, האם אישה מצטרפת למניין של פרהסיה בנהרגים על קידוש השם. נסביר את הדברים. הגמרא במסכת סנהדרין בדף ע"ד עמוד א' וע"ד עמוד ב' מביאה כמה כללים שהם אבן היסוד לכל הלכות קידוש השם. הגמרא אומרת, הדבר הראשון שהאדם צריך למסור את נפשו על קידוש השם כאשר אומרים לו לעבור על אחד משלושת העבירות החמורות, גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. דעת הירושלמי וגם לדעה אחת בגמרא, שיטת רבי מאיר לפי פירוש אחד של הרמב"ן במסכת כתובות בדף י"ט עמוד א', וככה כתוב מפורש בירושלמי בעבודה זרה בפרק ב' הלכה ב' בדף י"א, בדפוסים החדשים זה בדף ט', שלא רק על ג' עבירות החמורות צריך למסור את הנפש, אלא גם כאשר אומרים לאדם לך ותגזול את פלוני, ואם לא תגזול אותו נערוג אותך, לפי שיטת הירושלמי. לא נפסק ככה להלכה, אבל שיטה אחת בגמרא בכתובות י"ט עמוד א', וככה מפורש בירושלמי במסכת עבודה זרה י"ט עמוד ב', מפורש שמה שגם כאשר אומרים לאדם לא לעבור על איסור גזלה, יארג ואל יעבור. למה? כי הגמרא אומרת במסכת בבא קמא בדף האחרון דף קוף י"ט עמוד א', אז תזכרו, כתובות י"ט, ירושלמי דף ט', ובבא קמא קוף י"ט. הגמרא אומרת שמה, אמר רבי יוחנן, כל הגוזל את חברו כאילו נוטל ממנו את נשמתו. הרי שהגמרא למדה שגזל זה כמו נטילת נשמה. ממילא, אומרים הראשונים, ממילא יוצא שבגזלה זה נקרא אביזריו דשפיכות דמים. זה שיטה אחת. שיטה שנייה אומרת, גם במקום, גם שיטה אחת אומרת שגזלה זה נקרא ויזריו דשפיכות דמים. למה? כיוון שהנוטל, הגדם שגוזל זה כאילו נוטל את נשמתו, אז אפילו במקום שהוא לא יבוא לידי שפיכות דמים. שיטה אחת מסבירה בדברי ירושלמי, ככה מסבירה מראה פנים בירושלמי בעבודה זרה שם בפרק ב' הלכה ב', שגם למה זה נקרא ויזריו דשפיכות דמים? כי במקום שהוא גוזל בסוף הוא מגיע לידי שפיכות דמים. אז בין כך ובין כך, בין אם נסביר שעל ידי הגזלה הוא יבוא לידי שפיכות דמים, כי אנחנו יודעים כמה אנשים, מכמה שקלים, מכמה ממונות, לאיפה הוא הגיעו. אז או שהגזל מביא לידי שפיכות דמים, ואז גזל זה נקרא אביזריו דשפיכות דמים, או שגם במקום שהוא גוזל, הוא לא בא לידי שפיכות דמים, זה נקרא אביזריו דשפיכות דמים, כי זה נקרא כאילו הוא נוטל את נשמתו. בין כך ובין כך, לשיטת הירושלמי, בכלל שלושת העבירות החמורות יש גם כן איסור גזל. באו תוספות במסכת סוטה בדף י' עמוד ב' למעלה, ולפני שנים הערכתי בזה בתשובה ארוכה, וגם דיברתי בזה ביותי בטבריה בשיעור שלם וארוך, ובעזרת השם כשנדבר פה על סדרה של בן אדם לחברו בהלכה, אז אנחנו נדבר על זה ששיטת התוספות בפשטות, שלא רק על ג' עבירות החמורות, אלא תוספות מוסיפים גם על הלבנת פנים. כי על בנת פנים כתוב, רבנו יונה כותב בשערי תשובה בשער השלישי באות קוף למתת, שזה נקרא ויזריו דשפיכות דמים, זה נקרא ויזריו דרציחה, ככה כותב מפורש רבנו יונה. ולכן למדנו מפה על כל פנים ששלושת העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי העריות ושפיכות דמים ולשיטת התוספות, גם על בנת פנים ולשיטת הירושלמי אמרנו, גם כן גזל, כל הדברים האלה נאמר בהם יהרג ואל יעבור. בא רבי יוחנן ואומר, יש הגבלה. לא שנו אלא בשעת גזירת מלכות. לא שנו שאמרנו שעל שלושת העבירות החמורות, אומרים עליהם יהרג ואל יעבור דווקא כאשר, אבל שאר עבירות, מה הדין? שאר מצוות אם אומרים לאדם לעבור, יעבור ואל יהרג, נכון? אומר רבי יוחנן, מתי על שאר המצוות אנחנו אומרים יעבור ואל יהרג? דווקא כשאין שעת שמד. אבל אם זה שעת שמד, אפילו על מצווה קלה, גם אומרים לו, יהרג ואל יעבור. עד פה רבותיי למדנו כבר שני חלקים. החלק הראשון למדנו ששלושת העבירות החמורות לכולה על ממה אנחנו אומרים להלכה, יהרג ואל יעבור. אבל שאר המצוות, מה אומרים עלו? בין מצוות עשה, בין מצוות לא עשה, אומרים לו? לא, יעבור ואל יהרג. מה הפירוש יעבור ואל יהרג? מחלוקת בראשונים נראה בהמשך. האם יעבור ואל יהרג הכוונה יעבור, כלומר הוא צריך לעבור בשביל לא להרג, או שלא, יעבור ואל יהרג, לא נותנים לו רשות, אבל אם הוא רוצה באמת לעבור, מותר לו. באמת שיטת התוספות, בעבודה זרה אגב חפזיין עמוד בית, שיעבור ואל יהרג זה רשות. אם הוא רוצה, הוא יכול באמת להחמיר על עצמו. שיטת הרמב״ם לא ככה, נראה בעזרת השם בהמשך השיעור. חלוקה שנייה אמרנו, גם במקור, גם שאר המצוות שאמרנו שיעבור ואל יהרג זה דווקא כשלא בשעת השמד, אבל כאשר יש עד שמד, מה זה נקרא שעד שמד? שיש מלך רשע שגוזר גזרות על עם ישראל, כגון שגזר על מצווה קלה, אומר לא להניח תפילין, אומר משהו, מצווה אחת, ומי שיעשה את זה יהרג. כמו אלישע בעל כנפיים, מה גזרו בזמנו? הגמרא אומרת בשבת ממתת עמוד א', כל מי שניח תפילין ינקרו לו את מוחו. אז אם נסביר שהכוונה הייתה שעת שמד, אין קושיה לאלישע בעל כנפיים למה הוא מסר את נפשו, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך. אז יוצא שבשעת גזירת שמד של המלכות, שעומד מלך רשע וגוזר גזירה על ישראל, לעבור על אחת מהמצוות, אפילו על מצווה קלה, מה אנחנו אומרים? יהרג ואל יעבור. למה? מה הסיבה? ופה תקשיבו מה רש"י כותב. מה הסברה שיהרג ואל יעבור אפילו על מצווה קלה? במקום שיש עד שמד. אומר רש"י בזה הלשון, שלא ירגילו העובדי כוכבים להמריך את הלבבות לכך. פירוש דבריו של רש"י, כשהמלכות גוזרת גזרה, אם כולם יוצאים להפגנה, מפגינים נגדם, מה קורה? אז המלכות אומרת, שמע, אם ככה יש בלגן בציבור, ההפגנות עוזרות. זה גמרא מפורשת שההפגנות עוזרות. איך אמרה להם, אותה אישה? צאו והפגינו! גמרא בראש השנה. אז הוא אמרו שמה, צאו והפגינו, הלכו שמה בתענית. אז הגמרא אומרת, אומר רש"י, כאשר המלכות גוזרת גזרה ויש עד שמד, אם המלכות תראה שהיד שלהם רמה, וכאשר הם גוזרים גזרה כל עם ישראל מורידים את הראש ומוכנים לבטל את המצוות, הם אמרו, אם כך בוא נעביר אותם על הלט לגמרי, ואז מה? לא יישאר מהתורה והמצוות שום דבר. לכן אפילו שזה רק מצווה קלה ולא מגימל עבירות החמורות, כאשר זה שעת שמד יש פה צורך לתקן שאפילו על מצווה קלה, מה אנחנו אומרים? יהרג ואל יעבור. אז מה הסברה בזה? כי אם לא נאמר ככה, חס ושלום מתבטל את התורה. לפני שנמשיך לראות את שלושת החילוקים האחרים, פה אנחנו נעצור רגע. לפי החילוק השני הזה עכשיו שאמרנו, שמה הגמרא אומרת? כאשר יש עד שמד, אפילו על מצווה קלה, יהרג ואל יעבור. מה אומר רש"י? שלא ירגילו העובדי כוכבים להמריך את הלבבות לכך. כולם יהיו מוגי לב, לא יפחדו, יהיו אנוסים, וככה מה? תתבטל התורה. לפי הדברים האלה אנחנו נבין את דברי החינוך והנימוקי יוסף שלמדנו שבוע שעבר. החינוך, מה לימד אותנו במצווה רש"י צדיקיו? והנימוקי יוסף בסנהדרין דף י"ח עמוד א' מדפי הריף. אם הדור פרוץ, מה אמר החינוך? אם אותו אדם הוא חסיד וגדול, תלמיד חכם, והוא רואה שהדור צריך לכך, ולשאול על מוקי יוסף, מה זה נקרא שהדור צריך לכך? הוא רואה שהדור פרוץ במצוות, מותר לצדיק אותו תלמיד חכם וחסיד להחמיר על עצמו אפילו בדבר של מצוות עשה שלא בשעת השמד, שאומרים לו בוא תתבטל מהמצווה, אל תתעטף בציצית היום, אל תלבש ציצית. מה אמרנו? לפי אומר החינוך שאדם כזה גדול מצד מידת חסידות מותר לו להחמיר על עצמו ויהרג ואל יעבור. שאר אנשים אמרנו הרי זה מתחייב בנפשו, אבל אדם חסיד מותר לו. בזה תרץ החינוך את מה שכתוב במחילתא בפרשת יתרו, מדרש רבה פרשת אמור סימן למד ב', מה לך יוצא להיסכל על שמלתי את בני, מה לך יוצא להצלב על שנטלתי לולב. שאלנו איך יכול להיות, הרי כאשר אומרים לאדם לבטל מצוות עשה הרי זה דומה למה שהגמרא אמרה בסנהדרין ע"ד אסתר קרקע עולם, אז לכאורה הדברים האלה סותרים אחד את השני. על זה אמר החינוך שכאשר אדם הוא חסיד ותלמיד חכם והוא רואה שהדור צריך לכך מותר לו להחמיר, מותר לו להחמיר, ככה לשון החינוך. ומה שמצינו מעשים לחסידים הראשונים שנהרגים על ביטול מצוות עשה, מידת חסידות עשו הם וראו שהדור היה צריך לכך והיו חכמים גדולים ראויים לכך להורות על זה, שאלמלא כן, אם הם לא היו כאלה גדולים וחכמים לא היו רשאים למסור נפשם למות, שלא לכל אדם יש רשות להרג במה שלא חיוו זיכרונם לברכה להרג עליו ולא עוד אלא שמתחייב בנפשו. לכאורה החינוך הזה יפה, אני מוקר יוסף גם אומר ככה, אבל הסברה לכאורה לא מובנת. אנחנו למדנו עכשיו גמרא סנהדרין ע"ד, ומה למדנו שמה? שכאשר יש שעת שמד מותר לאדם אפילו על מצווה קלה. אם זה לא שעת שמד ולא שאר החילוקים כמו שנלמד בעזרת השם בהמשך, הלכאורה אדם שאסור לו, חכמים אמרו לו שהוא צריך יעבור ואל יהרג, אז הוא יעבור ואל יהרג, ואם הוא הרג את עצמו, מסר את נפשו למיטה, הוא התחייב בנפשו. מה ההבדל בין חסיד גדול לבין אדם קטן? מאיפה החינוך המציא את החילוק הזה? מאיפה נימוקי יוסף המציא את החילוק? בסדר, יש להם סתירה בין הסוגיות? נתרץ את הסתירה הזו. אבל מי כאן לבוא ולומר שיהיה מותר לאותו חסיד למסור את נפשו? למה שיהיה מותר לו למסור את נפשו? עכשיו, מרן בכסף משנה בהלכות יסודי התורה בכלל לא מסכים עם השיטה הזו של החינוך והנימוקי יוסף ועוד ראשונים שנוקטים שזה היה מידת חסידות מה שהם עשו. הוא אומר למה? כי לא יכול להיות שמצד מידת חסידות הם עשו, כי לשון המחילתא, מה לך יוצא להיסכל, לא כתוב שהיו חסידים ואנשי מעשה, משמע שהם עשו ככה על פי הדין ולא מצד מידת חסידות. אז הוא שואל איך החינוך והנימוקי יוסף ושאר הראשונים כותבים שהם עשו את זה מצד מידת חסידות, הפשטות של הברייתא שהם עשו את זה מצד הדין. נטפל עוד בקושיה שלו בעזרת השם בהמשך. אבל לכאורה מאיפה באמת הראשונים המציאו את ההמצאה הזו? אז אני אמרתי לתרץ את זה בסייעתא דשמיא, מפה מהרש"י. רש"י הזה יהווה לנו תירוץ על הקושיה מאיפה החינוך והנימוקי יוסף אמרו שאדם גדול יהיה מותר לו, גם שלא בשעת שמד. אתה יודע מאיפה הם המציאו? מפה. אחרי שרש"י לימד אותנו שמה הסברה שבשעת השמד אומרים לאדם יעבור, יהרג ואל יעבור, אפילו על מצווה קלה. למה? כיוון שזה צורך הדור, זה צורך תקנת המצווה, בשביל שלא יתבטלו עם ישראל מהמצוות. כי אם אומות העולם יראו שאנחנו שומעים להם, שעם ישראל שומע להם לגזרות, אז יבטלו אותם בכלל מהתורה והמצוות. לכן אמרו שבשעת השמד, אפילו על מצווה קלה, אומרים לאדם יהרג ואל יעבור. לפי זה זה נפלא מאוד. מה הסברה בחינוך שהוא כותב, הנימוקי יוסף, שהם אומרים שאם הדור פרוץ וצריך לכך מותר להם לעבור ולא להרג? הרי מה שאלנו? הרי וחי בהם ולא שימות בהם. ככה הגמרא דרשה שם בסנהדרין בדף עין דלת, ביומה בדף פ"ה, בעבודה זרה בדף חף זין, בעבודה זרה בדף נון דלת. ואמרנו שאדם שמקיים מצווה במקום שיהרגו אותו והתורה אמרה לו שהוא לא לעשות ככה, הרי זה מתחייב בנפשו, למה לאותו חסיד מותר? מפה אנחנו נתרץ את זה. כשם שבשעת השמד אומרים לאדם, לכל אדם שמותר לו, שזה צורך תקנת הדור, שזה מתחייב, כדי למגדר מילתא, אפילו על מצווה קלה למסור את נפשו, אז ככה אפשר לומר, גם שלא בשעת השמד למישהו חסיד וחכם גדול, ורואה שהדור פרוץ וצריך לכך, אינה חינם היא גם יהיה מותר לו. למה? מגדר מילטה, כמו שבשעת השמד זה מגדר מילטה, כך כלפי אותו חסיד גדול זה מגדר מילטה, ויהיה מותר לו לבוא ולמסור את נפשו. מה ראיה שמותר לו למסור את נפשו? אומר, יאמר לך החינוך והנימוקי יוסף, זה הראיה מהמחילתה. מה לך יוצא להיסכל על שמלתי אל בני? מה יוצא לך להיצלב על שנטלתי לולב? אתה יודע מה הפירוש בזה? אומר החינוך, יאמר לך החינוך, ככה אני לומד את הברייתא. היות ולמדנו שבשעת השמד מותר לכל יחיד, מה זה מותר? חייב כל יחיד למסור את נפשו, כך גם כן להסיד גדול שלא בשעת השמד, ורואה שהדור פרוץ וצריך לכך, למגדר מילטה יהיה מותר לו. זה דרך אחת. הדרך השנייה אפשר לומר, שחסיד גדול, התירוץ הראשון שאני אמרתי, זה יותר מתקבל על דעת, זה יותר בסברה. תירוץ שני, יש בו טיפה דרש, אבל גם כן זה הפשט והדרש פה מתחברים לי ביחד. אז אני תרצתי ככה, היות והתלמיד חכם, הוא שקול כמו רוב ישראל. עיני העדה, הוא התלמיד חכם, הוא המנהיג שלנו. ויות וכל העדה נשואות אליו, הוא שקול כמו כל הדור. כשמשה רבנו אמר, ואם עין מחנינה מסביבך אשר כתבת, איך הוא יכל? כי הוא היה שקול כנגד כל ישראל. ממילא, אומר החינוך, למה גם שלא בשעת השמד יהיה מותר לחסיד גדול לבוא ולמסור את נפשו? כי הוא שקול כמו כל ישראל. אז כשכל עם ישראל, כשיש עשרה, ואנחנו נראה את זה כבר, כשיש עשרה אנשים, מה הגמרא אומרת שם בסדרין עין דלת? אז זה נקרא ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה נקרא שאדם מקדש שם שמיים ברבים בפרסיה. או בכזה מקום, כשתלמיד חכם שקול כמו העשרה, מינימום כמו העשרה, מלדידה יהיה מותר לו לבוא ולמסור את נפשו, כשהוא רואה שהדור פרוץ לכך, אבל יותר נראה כמו התירוץ הראשון. אם כן עם הדברים, בזה נתרץ את קושיית הראשונים. הראשונים מקשים קושייה עצומה. הגמרא מספרת במסכת קידושין דף מ עמוד א, הגמרא מספרת שם שני סיפורים. סיפור ראשון על רבי צדוק, סיפור שני על רב כהנא. הגמרא מספרת על רבי צדוק, היה אחד מגדולי רבותינו האמוראים. היה רבי צדוק התנא, היה גם רבי צדוק האמורא. היו כמה רבי צדוק. והנה אותו רבי צדוק האמורא, הגמרא מספרת עליו שהיה הולך ממקום למקום ומוכר כל מיני דברים. אומרת הגמרא, יום אחד טבעה אותו תמטרוניתא, אמרה לו, בוא רבי צדוק, סגרה עליו את הדלת, הבין שאין לו ברירה. מה הוא אמר לה? מה, אני חלש, איך אני יכול לעשות כזה דבר? אמר לו, מה הבעיה? אני אביא לך לאכול, תאכל משהו, תתחזק, לא יש לנו תקנת עזרה. אז אמרה לו, מה יכין לך לאכול? אמר לה, תכיני לי בשר חזיר. אמר לו, מה? אתה תאכל דבר תמה? אתה תאכל נבלות וטרפות? אמר לה, מי נפקמינה? אם אני עובר על זה, אז אני עובר על זה. אם אני עושה גילוי עריות, אז אני גם אוכל דבר תמה. ואם אני מזה אני נשמר, אני נשמר מזה. אמרה לו, טוב, בוא נעשה לך על האש. לב נעתה, אם הדליק את התנור. הדליק את התנור, איך היה התנור בזמנם? מלא עצים ואח ודברים והכל. אז לא היה ברירה, הדליקה לו את הכל. מה עשה? ראה את התנוג, היה שק קפץ בפנים. אמר לו, הלו, רבי צדוק, מה אתה עושה? מה אתה נכנס בתוך האש? לא. אמר לה, מה אתה נכנס לאש? איך אתה נכנס, מוסר את הנפש? אמר לה, מי שעושה כך, בסוף נופל בגיהינם. אז בוא, אני מפיל את עצמי לאש כאן. זה סיפור ראשון. סיפור שני, הגמרא מספרת שם על רב כהנא, שהיה עני מרוד, והיה הולך למכור כל מיני דברים של אריגה שנשים צריכים ללכת. יום אחד דיקולה, כל מיני סלים. יום אחד הוא בא לשם, כתבה אותו מטרון איתה, אמר לה, רגע, כבר דקה אני נכנס, תני לי להתקלח, להסתדר, לא לבוא ככה מהדרך, כולי ג'יפה. אמר לה, בסדר, נכנס שם, היה שם חלון, הופ, קפץ על מנת להתאבד. אומרת הגמרא, בא אליהו הנביא, קפץ 400 פרסה, הרים אותו, אמר לו, תגיד לי, הטרחת אותי כל כך. אמר לו, מה אני אעשה? תראה, העניות הזאת העבירה אותי על דעתי. מה ככה? בגלל שאתה ככה עני, אין לך כסף, לכן אתה הולך מוכר ואתה לא בבית מדרש? הוציא לו שיפה דה דינארי, סל מלא דינרים, ממנו הייתה פרנסת רב כהנא. שואלים הראשונים, הרי שמה לא היה שעת השמד. שתיים, זה היה בצנעה, לא בפרסיה. שלוש, זה בועל הרמית, זה רק הרמית. וגם בועל הרמית שקנאים פוגעים בו זה רק בפרסיה, הם לא בפרסיה, לא. ובועל הרמית זה רק בלאו. על כל פנים, לחלק מהשיטות. אז אם זה רק בלאו, בכזה אופן, הם לא היו חייבים למסור את הנפש. איך רבי צדוק ורב כהנא מסרו את נפשם כדי מיתה? אבל לפי מה שאמרנו, מה שהחינוך והנימוקי אוסף אומרים, מתורץ גם הקושיה הזאת. איך רב כהנא ורבי צדוק מסרו את נפשם? רבי צדוק מסר את נפשו לתוך האש, רב כהנא מסר את נפשו למות. הרב ראובן מרגליות אומר, לא, הם ידעו שיהיה להם נס. אבל זה דוחק. למה גמרא לא אמרה, שנה רב כהנא, וזה שסמכו על הנס וידעו שיהיה להם נס. על דניאל שהלך להתפלל, על חנניה, מישאל ועזריה, על כל פנים שלמדנו, הם כתוב מפורש שלא ידעו שיהיה להם נס. יותר מזה, בא יחזקאל ואמר להם, שאלתי את הקדוש ברוך הוא ואמר שלא יעשה לכם נס. זאת אומרת, הם יודעים שלא יהיה להם נס, ובכל זאת הם מסרו את נפשם. עדו רב כהנא ורבי צדוק ידעו שיהיה להם נס. הפשטות הדברים לא כדברי רב ראובן מרגליות, ככה הפשטות. אבל לפי מה שאנחנו אומרים, שבאדם גדול מותר לו למסור את נפשו, אין החינמי גם כאן יהיה מותר לו למסור את נפשו. אלא מה, שבלשון החינוך לא משמע ככה. למה? כי בחינוך משמע, וככה גם בנימוקי יוסף בסנהדרין דף י"ח עמוד א', משמע שצריך לכאורה את שני התנאים ביחד. אחד, ראו שהדור היה צריך לכך, ושתיים, היו חכמים גדולים ראויים לכך להורות על זה. טוב, אז זה שזה הם חכמים גדולים זה נכון, אבל איפה הם ראו שהדור צריך לכך? עכשיו, דוחק להגיד בחינוך ובנימוקי יוסף שהם התכוונו או-או. כי הפשטות משמע את שניהם, גם שהוא תלמיד חכם גדול וחסיד, וגם שהוא ראה צורך תקנת הדור. אז חשבתי לתרץ ככה, באמת, גם רב כהנא וגם רבי צדוק, שניהם היו חכמים גדולים ומצד זה היה מותר להם למצוא את הנפש. הדור לא צריך לכך? בטח שהדור היה צריך לכך. איך זה התפרסם? כבר התפרסם, יראו את הגופה של רב כהנא מונחת על הרצפה, יראו, חפשו את רבי צדוק, יראו מה שכולו נהיה אפר. יהיה מזה בלגן, יתפרסם הדבר, ואז יחזק את הציבור, שאם רב כהנא ורבי צדוק מסרו את הנפש כך, הרי על כוחך, אנחנו על אחת כמה וכמה, שפרוצים בדברים אחרים, בטח שאנחנו צריכים גם למסור את הנפש. אם כן, עם הדברים, יתורץ גם הירושלמי. מה הירושלמי מספר בשביעית פרק ד' הלכה ב', על רבי אבא בר זימנה. רבי אבא בר זימנה, שפעם אחת בא אליו אותו גוי, אמר לו, בוא, אתה מומחה גדול לתפירה. אני רוצה שתלביש אותי. זה ורסאצ'ו. זה משהו. של הבזונג'ר. זונדלר. איווה, של הטובים. הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה חליפה יפה. הוא היה חיית מומחה. חכמים היו מתעסקים בכל מיני מלאכות. כשאני למדתי את הרמב״ם, בלכות תלמוד תורה, אז הוספתי עוד מלא רשימה מחזל. הוא מלא תנאים ומלא מוראים שעסקו. ביניהם הבאתי את הירושלמי הזה. שרבי אבא בר זימנה היה חיית. הגיע אליו, אמר לו, תתפור לי בגד, לבנתיים, עולה עד שאתה תופר, אני אכין לכבודו מאכל. הכין לו מאכל, נבלות וטרפות. הביא לו, אמר לו, תפדל, תאכל. אמר לו, אני לא אוכל. אמר לו, למה אתה לא אוכל? אם לא תאכל, אני הורג אותך עכשיו. אמר לו, תהרוג. אני מוסר את הנפש על השם. עכשיו, מה מדובר שמה? נבלות וטרפות, בצנעה, ובכל זאת, מה עשה רבי אבא בר זימנה? מסר את נפשו. אמר לו אותו גוי, אמר לו אותו מושל, באמת, לא התכוונתי להורגך, באתי לבדוק אם אתה באמת יהודי אמיתי או לא. אם אתה יהודי אמיתי ולא אוכל, אז אתה באמת שומר תורה מצוות, אז אתה שפו מגיע לך. אבל אילו היית אוכל מהנבלות וטרפות, הייתי הורג אותך. תוספות בעבוד הזרה פלפלו מדברי הירושלמי הזה. אבל לכאורה, לדרכנו, לפי מה שאמרנו עכשיו, שאדם שהוא חסיד גדול, מותר לו למסור את נפשו אפילו בדבר שבצנעה. אז כמו שרב כהנא, כמו שרבי צדוק מסר את נפשו, אותו דבר גם רבי אבא בר זימנה החיית, גם היה מותר לו למסור את נפשו. אף על פי שהירושלמי שם כותב, שאילו היה יודע את ההלכה, שאדם שבדבר שבצנעה לא מוסר את נפשו, הוא כן היה אוכל. אבל חכמים בכוונה, הקדוש ברוך הוא זימן לפני רבי אבא בר זימנה, שלא יימנע מההלכה הזו, שלא ידע, שיעלם ממנו ההלכה הזו, בשביל שלא ימות. עד כאן רבותיי, מבואר יפה העניין. מה רצית לשאול? יש הבדל בין שעת שמד זה שני דברים שונים. יש עד שמד ויש תקנת הדור. שעת שמד פירושו של דבר שהמלך הרשע בא וציווה שמי שיעבור על מצווה אחת אפילו הוא יהרוג אותו. זה נקרא שעת שמד. שהדור פרוץ לכך פירושו של דבר שיש פריצות בדור, פרוץ באיזשהו מצווה בלי קשר לגזרה. אז גם כשאין גזרה מטעם המלכות, בשעה שהדור פרוץ לכך ואין גזרה כללית, בכל זאת אנחנו אומרים לו שיעבור ואל יהרג, שיהרג ואל יעבור, אבל זה, גם זה רק לאותו חסיד. בסדר? מה הסיפור? נו, אז מה? אני לא מכיר. רגע, בוא נסתכל. בבבלי אני לא רואה. ירושלמי אני גם לא רואה. בזוהר אני גם לא מוצא, אני פה, מסתכל פה אצלי, לא רואה.
רבי אבו היה יפה.
נו, אבל רבי אבו היה יפה, נכון, נו. מה זה קשור לפה? היה יפה, והיה מקורב למלכות, והיה חכם גדול, והיה בקיסריה. כל הטובים בקיסריה, לא יודע. טוב, באה הגמרא רבותיי ממשיכה ואומרת, חילוק שלישי. אז נחזור, חילוק ראשון מה אמרנו? ג' עבירות חמורות? גזל לשיטת הירושלמי ושיטת התוסות גם כן אמרנו על בנת פנים, נכון? אבל שאר מצוות יעבור ואל יהרג. חילוק שני אמרנו, יש הבדל בין שעת השמד לבין לא שעת השמד. לא בשעת השמד, אז הוא לא עובר על שאר המצוות. בשעת השמד אפילו על מצווה קלה עובר. ופלפלנו עכשיו. חילוק שלישי רבותיי. בא רבי יוחנן ואומר עוד הגבלה שם בסנדרין עין דלת סוף עמוד א', אפילו שלא בשעת השמד לא אמרו שלא צריכים למסור את הנפש על שאר עבירות, אלא כשכופין אותו לעבור עבירה בצנעה. אבל בפרסיה, אפילו במצווה קלה, אפילו כגון אומרים לו בוא תחליף את השרוך של הנעל, יהרג ואל יעבור. למה? כי יש בזה קידוש השם. אז חילוק שלישי רבותיי, מה זה? יש הבדל בין אם זה בצנעה לבין אם זה בפרסיה. בפרסיה, אפילו במצווה קלה, אפילו שלא בשעת השמד, יהרג ואל יעבור מפני קידוש השם. מה זה רבותיי נקרא פרהסיה? מה זה נקרא פרהסיה? האם פרהסיה פירושו של דבר, פרהסיה פירושו של דבר דווקא 10 גברים או גם נשים? שאלה שנייה, האם פרהסיה פירושו של דבר דווקא 10 ישראלים יהודים או אפילו 9 יהודים וגוי אחד? מה זה פרהסיה? פרהסיה זה דווקא בפני 10 ממש? או מספיק שהעשרה יודעים מכך או ידעו מכך אחר כך? חקירה רביעית, מה זה נקרא פרסיה שהגמרא אומרת? האם פרסיה, שזה נקרא 10, האם הנאנס? כלומר, זה שאומרים לו להרג. האם זה שרוצים להנוס אותו ולכפות אותו על לעשות עבירה או לבטל מצווה? האם גם הוא מצטרף למניין של 10 או לא? סברה אחת לומר, למה שהוא לא יצטרף? הוא גם בכלל 10. סברה שנייה, הרי בשעה שהוא מת, יהיו רק 9, אז אין פה ונגלשתי בתוך בני ישראל. הבנתם? יש פה רבותיי 4 חקירות. מה זה נקרא פרהסיה? הנה חינמי, השאלה שלך, האם באמת כל 10 רוצים להרג? האם זה בכלל לא? הלא זה מה שמספר בספר מקדשי השם בשוט שלו, בהתחלה הוא מספר מה שהיה איתו, הוא עצמו היה ניצול שואה, והוא מספר בהקדמה לספר שלו שהיו בזמן השואה היו 50 בחורים מקבוצה מאיזה ישיבה שלקחו את כולם באותו קרון, באותו מקום, והביאו אותו למחנה השמדה, והם הבינו וכבר קיבלו את השמועות שהמקלחת המיועדת זה מקלחת של גזים, והם הולכים למות ולהישרף אחר כך על קידוש השם. תרתי יש להם, גם חנק וגם שריפה. הם ידעו כך, כך הוא מספר בספר מקדשי השם, בהקדמה, הוא אומר, ואותם 50 בחורים, כמה רגעים, לפני שנכנסים לתוך התופת, פתחו במעגל, והתחילו לשיר, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. לא נורא, בשיר אנחנו אומרים כי לא חלו, במקורי כי לא חלו רחמיו, כי מלרע צריך להגיד. על כל פנים, התחילו לשיר ולרקוד, בא אליהם הנאצים, מה שמו? אמר להם, על מה אתם רוקדים? מה אתם עושים? אמרו לו, אנחנו רוקדים על זה שנבחרנו להיות מעם היהודי, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שמזכה אותנו לקבל כזה ייחוד גדול, ייחוד מן, לעלות מן לשכינה. זוכים להגיע לבחינת נשמה כזה גבוה, מעל גבוה, אותו אדם שנרג על קידוש השם, שאין כל ביה יכולה לעמוד במחיצתן, כמו שלמדנו בפסחים דפנון ובבת ראי יהודה עמוד ב'. אנחנו הולכים להגיע לכזה מצווה חשובה, תודה רבה לכם, אנחנו שמחים למות על קידוש השם. אמר להם, תפסיקו, אם לא תפסיקו מיד אני לוקח יום, רובה ואני יורה בכם. אמרו, אנחנו לא מפחדים ממך, והמשיכו לרקוד ולקפוץ וקדצ'קה ועניינים. משה ככה רוקד ושר. קיצור, התחילו ככה לרקוד לשיר, אמר להם, הוציא את הרובה, אתם מפסיקים או לא? רקדו עוד יותר. אמר להם, אני אתן לכם עומס, ולא ארוג אתכם עכשיו. את הרצון שלכם למות על קידוש השם אני לא אתן לכם. הוציא את כל ה-50 בחורים האלה, שהיו כבר ממש בחדר לפני ה... נכנסו, הוציאו אותם משם, את כל ה-50 בחורים האלה, שלחו אותם לסיביר למחנות עבודה, כל ה-50 האלה שרדו את התופת ואת השואה, כולם נשארו חיים, וכולם הקימו בתים ומשפחות, וכותב שם הרב מקדשי השם בהקדמה, אומר, ואני מכיר אותם, וכל ה-50 בחורים האלה, אומר, כבר נהיו תלמידי חכמים וגדולים והקימו בתים. תראה מה זה. הם שהלכו בשמחה ורצון, הרי מה הרצון שלה? זה כמו שאדם הולך, בא אליו שוטר, על פי רוב זה בדרך כלל עובד. רק מה? לחשוב אין עוד מלבדו. עצר אותך. רוצה לתת לך רפורט עכשיו. יעברת. אם אתה מתחיל להילחם איתו, אבל אם אתה אומר לו, תשמע אדוני, אני מבין אותך, אתה צודק. אם הוא קיבל את הטיפת כבוד שלו, נגמר. הוא קיבל כבר, ויש שהוא קיבל, הוא כבר לא רוצה לתת לך את הרפורט. בדרך כלל זה ככה. אז כן רבותיי, הראשונים, בשביל לפלשות את זה, נתחיל מחלוקת הראשונים שהזכרנו אותה. מחלוקת הראשונים, מה זה נקרא, כשאמרו חכמים, עכשיו פה מה למדנו? שבפרסיה, אפילו במצווה קלה, יארג ועל יעבור. אז אמרנו שיש מחלוקת הראשונים, מה זה נקרא פרסיה שצריך למסור את נפשו. אפילו על מצווה קלה. האם זה דווקא בדבר שבקום ועשה, אומרים לו, תשמע, בוא תעבור עכשיו עליו דאורייטה. או אומרים לו, בוא תשנה עכשיו אפילו ממינה, כמו ארקת אדם סנה. שאומרים לך להחליף את השרוך של הנעל. אז אומרים יארג ועל יעבור. אבל אם דורשים ממנו להיבטל בשבע, אל תעשה ממצוות עשה. או מי זה מנהג, האם גם חייב למסור את נפשו בפרסיה או לא? לפי הנימוקי יוסף בסנדרין דף י"ח עמוד א', וככה מורח ברן במסכת שבת דף כ"ב עמוד ב' מדפי הריף, בסוגיה של אלישע בעל כנפיים, משני הראשונים האלה מוכח שגם במקום שאומרים לאדם להתבטל ממצוות עשה. מה? תראו מה הוא כותב. אומר הנימוקי יוסף, אינו חייב להיהרג, לשון הנימוקי יוסף בסנהדרין י"ח עמוד א' מדפי הריף. אומר הנימוקי יוסף, אינו חייב להיהרג בכדי לקיים מצווה זו בפרסיה, אפילו בשעת השמד. למה? מכיוון שבין כך יכולים לבטלו ממצוות עשה על ידי שיניחו בבית האסורים, והיות והם יכולים לבטלו בעל כורחו את המצווה, אומרים יעבור ואל יהרג. לפי הנימוקי יוסף, וככה גם הרן בשבת רב ב' עמוד ב' מדפי הריף, שניהם סוברים, ועוד כמה מהראשונים, שבמקום שאומרים לאדם להתבטל ממצוות עשה, מה נגיד לו? שב ואל תעשה, יעבור ואל יהרג. למה? אומר הרן, ואני מוקי יוסף, שני סברות. אומר אני מוקי יוסף, אפילו בשעת השמד, למה? כיוון שבין כך הם יכולים לבטל אותו ממצוות עשה, הידי שעשינו אותו בבית האסורים, אז מה הוא מרוויח בזה שהוא מוסר את נפשו להריגה? כבר ככה הם יכולים לבטל אותך מהמצווה, לכן אומרים לאדם יעבור ואל יהרג. ככה אומר הנמוק יוסף. ברן, זה כתוב טיפה יותר מפורש. הרן מביא את הסיפור על אלישע בהכנפיים. שמה אמרו? כל מי שיניח תפילין ינקו את מוחו, וניח תפילין, ראה אותו כסדור ורץ. אמר לו, מה יש לך ביד? אמר לו כנפיונה. שואל הרן, כל הראשונים שואלים את זה. אלישע שהיה לו גוף נקי, האח נטלן מראשו. הרי מה אמרנו עכשיו? שבמקום שיש, במקום שאומרים לאדם לעבור, אפילו ארקטה דמסנה בפרסיה, מה אומרים לו? יארג ואל יעבור. אז אם יארג ואל יעבור, למה אלישע בעל כנפיים מוציא את התפילין? תמשיך ללכת עם זה, וזה היה בציבור, בפרסיה, למה אתה מוציא, למה אתה מוריד את התפילין? למה? אבל אם עכשיו אמרנו ש... שעל מצווה תעשה, אומרים לו שווה אל תעשה. אם אנחנו אומרים שבמצווה תעשה שווה, אם אנחנו אומרים שאפילו בארקטה דמסנה, בדבר של פרהסיה, אפילו על מנהג, אנחנו אומרים שהוא צריך לבטל, ואומרים לאדם יארג ואל יעבור, שלא יבטל מהמצווה, ואומרים לאדם יארג ואל יעבור, אז למה באמת הוא מוריד את התפילין? שימשיך להישאר עם התפילין, מה הוא מפחד? לא, מה הוא מפחד? הוא לא אמור לפחד. הוא לא אמור לפחד. יפה, 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 אתה אומר נכון, הרן, רגע, הראשונים אומרים את מה שהוא אומר, זה נכון מה שהוא אומר, יפה מאוד. הנה, רבי יעקב, רגע, רגע, כבר, עוד רגע נגיע גם לסברה שלך, יפה מאוד. אמרתי לכם, פה זה בית מדרש, תלמידי חכמים. אומר הרן, ויש לומר, דען נמילה, מתי אני אומר שבשעת גזרה, אפילו בעקטה דמסנה ירג ועל יעבור, דווקא כשאומרים לו לעבור על מצוות לא תעשה, אבל לא גזרו לבטל מצוות עשה, אתה יודע למה? כי לא תעשה אתה עובר בידיים, אבל במצוות עשה זה שווה אל תעשה, אני לא עושה שום דבר, היות ואני לא עושה שום דבר, לכן מותר. סברה השנייה אומר הרן כמו הנימוק יוסף, ועוד שאין יכולים לבטלה ממנו את המצווה על כורחו שיניחו בבית האסורים, ותיבטל מאליה, לכן אמרו תיבטל המצווה ואל יארג, לכן מה הוא עשה? הוציא את התפילין. אם ככה, אז למה מסרת את הנפש בכלל להניח אותה מעיקרה? ואם תאמר, אם כן, איך היא מסר נפשו ומנח כיוון שלא מחויב בדבר, נמצא מתחייב בנפשו? אומר, זה קושיית הרן, קושיית הרמב"ן, קושיית הרשב"א, קושיית הריצ'טווה, קושיית התוספות ראש. הרבה מהראשונים ראיתי, כולם שואלים את השאלה הזו. מתרץ הרן, יש לומר שאף על פי שלא מחויב להירג על קיומה, אפילו אחי רשאי למסור נפשו עליה, הוא מקבל שכר שכל מצווה שמסרו ישראל נפשם עליה בשעת הגזרה מוחזקת בידם, הוא מקבלין עליה שכר הרבה, ואמרו במדרש רבה, מה לך יוצא להיסכל? על שמלתי את בני. מה לך יוצא להצלב? על שנטלתי את הלולב. וכן מצינו בדניאל שמסר עצמו על התפילה שהיא דרבנן. איך דניאל מסר את נפשו? להתפלל, תפילה, איך? הרי לכאורה זה תפילה היא דרבנן, ולא פעם אחת ביום, שלוש פעמים ביום. אלא אומר הרן, היה מותר לו למסור את נפשו על זה. בא מרן בכסף משנה, בפרק ה' מלכות יסודי התורה, ושואל, על הרן בהלכה ג' שואל, איך רבי חנה בן תרדיון מסר את עצמו למיטה להקיל קהילות ברבים? אותה קושייה על רבי עקיבא, בברכות סמך א' עמוד ב'. רבי חנה בן תרדיון עבודה זרה י"ח, רבי עקיבא בסנד, בשמה, בברכות סמך א' עמוד ב', שואל הרע, שואל המרן בכסף משנה, ואותו דבר על מי? על רבי יהודה בן בבא, שהלך ותפס את כל החמישה זקנים ושמח אותם. איך הוא שמח את אותם הזקנים, תלמידי חכמים? ככה הגמרא מביאה בעבודה זרה דף ח' עמוד ב', וסנדרין י"ד עמוד א'. איך רבי חנה בן תרדיון, רבי עקיבא, רבי יהודה בן בבא, איך מסרו את נפשם, אותו דבר מה שכתוב במדרש, מה לך יוצא להסתכל על שמלתי את בני, איך הם באו ומסרו את נפשם כדי לעסוק בתורה? אז אנחנו יכולים לתרץ, היה שעת שמד והכל בסדר. אבל מרן בכסף משנה לא הולך בתירוץ הזה, הוא כותב מה תגיד, מידת חסידות שנו כאן? מי הרי מתרץ שזה היה מידת חסידות? החינוך, אני מכיר יוסף. אומר, אומר מרן בכסף משנה, ואין לתרץ מידת חסידות שנו כאן. למה? אלא משמע שעל פי הדין היו עושים ככה. איך משמע? הוא לא כותף. אולי. אולי. כי זה היה הטענה שרבי יוסי בן קיסמא אמר לרבי חנה בן תרדיון, אתה רואה הרי שהמלכות חזקה והריבו את ביתו ושרפו את החלו, אז אם אתה רואה שידם על העליונה, למה אתה מתגרה בהם? הרי איך אתה במקיל קילות ברבים? הרי אסור ללמד תורה ואסור למסור את הנפש בשביל זה. יכול להיות שמפה היה הראיה של מרן בכסף משנה, אבל מרן לא מסביר מה הראיה. מה תקשה? מעובדה דל אישה בעל כנפיים? אומר מרן בכסף משנה, ועובדה דל אישה בעל כנפיים, למה הכרעה? לא מוכרע הדבר שמה. למה? כמו שרבי יעקב אמר. מה הוא אמר מקודם? שהרי תפילין מצוותן אפילו רגע אחד הנחת אותם. נכון? אז היות וכבר הוא קיים מצוות תפילין היום, וגם הוא לא אמר לכסדור, כן, אני מקיים את הגזרה שלכם שלא לנח תפילין, אלא כשהוא שאל אותו, אמר לו, מה זה בידך? מה הוא אמר לו? אמר לו, כנפי עונה. מה כנפי עונה? תגיד מפורש, אני לא מפחד ממך, ואני קיימתי מצוות תפילין. אלא על כוחך, מוכח מפה, שלא למסור את הנפש. אם כך, שואל המרן בכסף משנה, מה אומר הרן? מה אומר הרן? מה אומר הנימוק יוסף? הם אומרים שכיוון שהם יכולים לבטלה ממנו, לכן מה תיבטל מאליה, ואין כך תיבטל ולא תיארג. אומר למה? הרי לכאורה מכל הסוגיות שעכשיו למדנו, משמע, לא כך. איך הרן אומר? נסכם את זה במילה אחת. שואל מרן בכסף משנה, איך הרן בנימוקי יוסף אומרים שעל ביטול מצוות עשה אומרים לאדם יעבור ועל יארג? כן? איך אומרים ככה? הרי, איך אומרים ככה? למה? בגלל שהוא לא עובר בידיים? הרי חזל ראינו גם במכיל תמה לך רצה להיסכל, גם רבי חיינה בן תרדיון, גם רבי עקיבא, גם רבי יהודה בן בבא, מה ראינו? שמסרו את נפשם למיטה, אפילו במצוות עשה. הכסף משנה לא מתרץ. אחרים, הבן של המערל, בחידושיו עוד הרבה אחרונים כן תרצו את זה, אבל אני חשבתי להגיד בצורה כזאת. שמע, הבנתם את הקושיה? קושיה חזקה. הרן אומר שכאשר אומרים לאדם לבטל מצוות עשה, אומרים לו יעבור ועל יארג. שואל הכסף משנה, למה אתה אומר יעבור ועל יארג? אם יעבור ועל יארג, איך רבי חנן בן תרדיון לימד תורה? איך רבי עקיבא לימד תורה? איך רבי יהודה בן בבא שמח את הזקנים? זה הקושיה. אז קודם כל אפשר לתרץ פשוט שזה היה שעת שמעת, וזה הפשטות של חזל. וגם אם תגיד שלא היה שעת שמעת, קודם כל זה מוכח. אבל גם אם לא נלך לפי התירוץ הזה, מה למדנו? שבמקום שמדובר בפרהסיה, בעשרה אנשים, אפילו שלא בשעת השמד, אפילו על מצווה קלה, מוסרים את הנפש. יש לך יותר מסירות נפש ממה שרבי חנה בן תרדיון עשה? רבי עקיבא, רבי יהודה בן בבא, היו שמה מניין. מה תגיד, רבי יהודה בן בבא היו שמה רק חמישה או שבעה? לא, היו שמה עוד שהיו במעמד. שאתה מעמיד רב, שאתה סומך תלמיד חכם, אתה לא מסומך אותו לבד. אתה עושה את זה במקהלות עם, ברכו אלוהים. אז גם פה זה היה במקהלות. לפי זה זה מתורץ. אני לא יודע למה מרן בכסף משנה השאיר את הרן הזה בצריך עיון. פשוט יכל לתרץ את זה, או שזה שעת שמד, שזה הפשטות של חזל, או שזה היה בפרסיה. טוב, לגבי מידת חסידות, הוא לא מקבל את התירוץ של מידת חסידות. לפי החינוך, גם הקושי הזה לא מתחילה. למה? כי אלה, רבי חנן בן תרדיון, ורבי עקיבא, ורבי יהודה בן בבא, והם פשט במכילת מה לך רוצה להסתכל, אלה היו תלמידי חכמים. נכון, במכילת אתה יכול להתווכח, האם זה היה כללי? או שזה היה רק לחסידים ואנשי מעשה. אז הכסף משנה אומר שזה היה כללי, אבל שאר הגמרות, רבי חנן בן תרדיון, רבי עקיבא, רבי יהודה בן בבא, כל אלה היו גדולים בישראל. וכיוון שהם היו גדולי ישראל, הם ראו שהדור צריך לכך. זה מלבד הטעם הפנימי שבאו לתקן את אבון, עשה מכירת יוסף, כמו שאומרת זוהר בתיקונים, בתיקון סמך תדף קופיות, ובזוהר חדש, בכתיסה דף נונה, ועוד מקומות. זה עצם פשט, פשט הסוגיה, ככה אפשר לתרץ פשוט. בעלי משנה עכשיו שאלנו את השאלה וכבר תרצנו אותה. למה? אמרנו עכשיו. היה לי רדאר, וברדאר הבנתי שאתה הולך להקשות את הקושיה הזו. והקשנו אותה ותרצנו אותה עכשיו. שמסתבר להעמיד את האוקינטה שבגמרה, שלא היו שם רק החמישה זקנים ורבי יהודה בן בבא. אלא, לא, כשאדם מעמיד זקנים, אמרתי עכשיו, כשאתה מעמיד רב, אתה לא מעמיד אותו לבד, אתה עושה אותו, נכון, לקח אותם בין שפרעם לאושה. אבל באושה היו חכמים, התקנות של אושה, מה היו שם? שני אנשים וחצי? לא, עוד רגע אנחנו נגיע למה שאתה אומר, יפה רוני, עוד רגע, אנחנו נראה שבאמת גוי לא מצטרף למניין העשרה. זה אחד השאלות, אבל נפתור את הראשון, נגיע לשני, עוד רגע אנחנו מגיעים לשם. בא עליהם משנה, שואל קושיה עצומה. עליהם משנה אומר, איך דניאל מסר את נפשו, שאלנו שבוע שעבר, איך דניאל מסר את נפשו להתפלל שלוש פעמים. תשמעו מה הוא כותב, אני רוצה שתקשו לי קושיה עליו. שנהתם, שהיה עושה בתוך ביתו בצנאה, דניאל, והיה סבור להימלט, ולא היה מסכן עצמו בכך. שואל הרע, שואל עליהם משנה, איך דניאל מסר את נפשו להתפלל שלוש פעמים ביום? מתרץ עליהם משנה, הוא היה עושה את זה בתוך ביתו בצנאה, והיה סבור להימלט, ולא היה מסכן עצמו בכך, ולכן הוא מסר את נפשו. מה קשה לכם על זה? איפה היה? מי שמע את הסיפור שבוע שעבר? נו, ו... יפה, אתה כמעט אומר את הכל. ברלבג... טוב, בואו תשמעו. אני הקשיתי על זה יפה, אתם כולכם הולכים באותו מהלך, אבל אנחנו נוסיף עוד כפתור. קודם כל, אין אמת באמת שהוא עשה את זה בצנאה, וככה כותב המצודות, כך מביא הרלבג, שהוא היה, הוא היה הולך לבית שלו בעלייה, ושם הוא היה מתפלל. והם אלה רשעים... ארורים שבסוף האריות אכלו אותם ושברו להם גם את העצמות, כמו שראינו בדניאל פרק ו'. סוף סוף הם מה עשו להם? הם הלכו וחיפשו את דניאל, כי הם ידעו שהוא לא אפס ושלוש תפילות. הם הלכו, עקבו אחריו, ואז באו והעידו את העדות. אז אין אמת, נכון שהלחם משנה אומר שזה הבצינה. אבל ריבונו של עולם, הפסוק אומר לעדיה, שכשהוא התפלל, נכון, הוא התפלל בבית בצנאה, אבל איפה הוא התפלל וכווין ב... מול החלונות, מול ירושלים. אז זה לא נקרא צנאה, נכון שהוא התפלל בבית, אבל התפללת מול החלונות. ויש לומר, נכון הוא התפלל מול החלונות, אבל הוא לא התפלל בחלון. הוא לא עמד בחלון ואז ראו אותו, או שהוא היה בעלייה ולא ראו אותו משם. ולכן זה כן נחשב עדיין בצנאה. כי איך הם תפסו אותו? הם נכנסו אליו לבית ותפסו אותו מתפלל. אבל באמת החלונות הם לא הביאו דרך של רבים. לכן אני אומר שזה שהוא התפלל מול החלונות, זה לא נחשב, זה עדיין נחשב שהוא התפלל בצנאה. אבל מה כן קשה לי? וזה להם משנה לא הקשה. הרי אחר כך שהביאו אותו לבימה, או, הרי אחר כך שהביאו אותו לבימה מול דריווש, והמדרש כותב שהוא היה מלמד עליו כל היום זכות, עד שהגיע סמוך לשקיעה, ומה הוא אמר? לא מעניין אותי כלום, פרש לצד והתפלל. בשלמה שלוש תפילות שאתה מתפלל כל יום, אני מבין, בצנאה בבית שלך. אבל עכשיו אתה באמצע המשפט, אתה מוסר את הנפש להתפלל תפילה מדרבנן? למה להם משנה לא הקשה את זה? תפילת מנחה. אז באמת, בבראשית רבתי כתוב בפרשת ויחי, בזה הלשון. ראה דניאל את החמה בשקיעתה וניחן, והיה הולך לו והלך לו למקום צנוע והתפלל תפילת המנחה. לפי זה, גם שם הוא הלך למקום צנוע, אז מתיישב העניין של דניאל. אז איך הם ראו אותו? הוא אמר, הוא יכול להגיד, אני יש לי... כאבי בטן, אני הולך להתפנות, הולך לצד. זה לא מחייב שהוא הלך להתפלל, אבל אלה רשעים. אמרו איפה הוא הלך, בטח להתפלל, רדפו אחריו. ולפי זה, התירוץ של הלחם משנה, הוא מתיישב. טוב, זה לפי הלחם משנה, אבל לפי המהלך הראשון שאנחנו הולכים איתו כל השיעור, המהלך של החינוך, והנימוקי אוסף, שאדם גדול שרואה שהדור פרוץ, מותר לו למסור את נפשו. אין לך כמו אותו שעה של שעת החורבן שהיו עם ישראל בגלות בבל, שזה היה זמן שהעם ישראל כולו היה שבור, כולו היה רצוץ, כל מלכי יהודה לקחו אותם בשלשלאות של ברזל. אמר דניאל, אם אני אמסור את הנפש לקדוש ברוך הוא על תפילה, אפילו שידרבנן, אני אקיים בזה מצווה. יש מי שרוצה להגיד שגם אצל דניאל, זה היה פרהסיה שהיו שם רבים גם כן יהודים, ולכן הוא גם קיים את המצווה מצד בפרהסיה. עכשיו מה שאלנו? מה נכלל בגדר פרהסיה? נכון? מי נכלל בזה? מה נכלל בגדר פרהסיה? אז קודם כל אין פרהסיה פחותה מעשרה בני אדם, כי דיבר רבי יעקב בשם רבי יוחנן בגמרא בסנדרין ע"ד עמוד ב'. מה נכלל בעשרה אלו? אומרת הגמרא פשיטה שעשרה שאנחנו מדברים זה עשרה של מניין, עשרה יהודים. עשרה יהודים. למה? כתוב בפסוק, ונקדשתי בתוך בני ישראל, הרי שלא צריך להימנע מעבירה, אלא במקום שיש עשרה יהודים. האם צריך עשרה ממש יהודים, או מספיק אפילו תשעה יהודים וגוי אחד? אומרת הגמרא, צריך עשרה ממש יהודים. הראיה, אומרת הגמרא, הרי למדנו תוך תוך. פסוק אחד אומר, ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה המצווה של קידוש השם. פסוק אחר אומר, בלגבי עדת קורח, היבדלו מתוך העדה רעה הזו. והגמרא הרי דרשה שמה עדה עדה, עדה שנאמר בפרשת מרגלים, ועדה שנאמר בקורח, כמו הגמרא דורשת, גם בברכות חפה לפעמות ב', גם במגילה בדף חף ג', שצריך שיהיו עשרה ממש. ממילא, אומרת הגמרא אצלנו בסנהדרין ע"ד עמוד ב', גם פה, כמו שאצל עדת קורח ייבדלו מתוך העדה רעה הזו, מה זה תוך עדה? עשרה גברים יהודים. אותו דבר גם כן במצוות קידוש השם. מה זה נקרא אין פרסיה פחותה מעשרה בני אדם? בני אדם ממש. אתם קוראים אדם, דווקא יהודים, דווקא ישראלים, ולא גויים. מדלי, כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נכון, נכון, נכון. אם הזכרת אותו, התזכיר בלינדר בסוף השיעור, אני אגיד לך חידוש שהוא אמר לי אתמול. תפס אותי בשטיבלך, הוא אמר לי משהו מאוד יפה. הכל פנים, אז מה יצא לנו רבותיי? מה זה נקרא פרסיה? עשרה. מה זה נקרא פרסיה? דווקא עשרה שהם יהודים. אפילו תשעה יהודים ואחד גוי לא מצטרף. האם פרסיה זה דווקא בפניהם ממש, או מספיק ידיעה שיודעים שיש שם עשרה? לכאורה, לכאורה מהגמרא מוכרח שלא צריך בפניהם ממש. למה? שואל את הגמרא בסנהדרין דף עין דלת עמוד ב', אתה אומר שמה, שכאשר אין פרסיה פחותה מעשרה בני אדם, וכאשר יש לך עשרה, אמרן אני ארג ואל יעבור, אפילו על מצווה קלה, שואל את הגמרא, והאסתר בפרסיה הווי, איך אסתר הצדקת, לפי פשט הגמרא במגילה י' ג', במגילה ת' ו', סנהדרין עין ד', לא כתוב לעזור בכיתה צד הפרש עין ו', שזה היה על ידי שדה וגם בתיקונים. פשט הגמרא. מה היה בפועל? הולכת לזה וטובלת מחקו של זה. אומרת הגמרא שם בסנהדרין עין ד' עמוד ב', איך אסתר הצדקת לא מנע את עצמה מלהיבעל אותו תמי אחשוורוש? הרי פרסיה, ובפרסיה מה אנחנו אומרים? יעבור ואל יהרג ואל יעבור, אפילו על מצווה קלה. אז כל שכן פה, פרהסיה, פרהסיה, כולם יודעים שלמה היא נלקחה לבית המלך? לשם אישות. אז היות והם יודעים לשם אישות, מפה נוכיח מהגמרא. קודם כל, הבנתם את הקושיה של הגמרא? מה הגמרא שואלת? איך אסתר לא מנעה את עצמה מלהיבעל לאותו תמה? הרי זה דבר של פרסיה. אז הגמרא מתרצת מה שמתרצת, הגמרא מתרצת תירוץ אחד, אביה אמר, תירוץ אחד, אסתר קרקע עולמי. היא לא עושה שום דבר, הוא בא אצלה. והחינוך אומר שאפילו אם יש לה הנאה עצמית אחר כך, הוא אומר, היצר יתגבר עליה, אבל אם ההתחלה אצלה זה היה באונס, אז היא... שנייה, פשט הגמרא, תקשיבו טוב, אני משתדל שאת הקושיות שאתם מקשים למנוע אותם ברגע אחד, כמו בשוער שעומד בכדורגל, אתה מבין? הוא מתחיל, הוא יודע לזוז לפני שזה יבוא, אתה מבין? טוב, אני, מה אני אוהב יותר? טוב, אני בדרך כלל הייתי שוער. כן, כתוב שמרדכי היה יושב בשער המלך, שוער המלך. טוב, אז עכשיו אומרת הגמרא, תשמעו את המתיקות של התורה, תדעו לכם, אנחנו מונעים פיגועים. אנחנו לומדים תורה בהלכות קידוש השם, אנחנו על ידי זה מונעים שלא יהיה פיגועים בעזרת השם. ברגע שאנחנו לומדים את ההלכה הזו, ממילא זה הלכה, והקדוש ברוך הוא עושה שהיא לא תהיה למעשה. אומרת הגמרא, ככה זה, ברגע שאדם יש לו איזשהו קלקול, הוא לומד את אותו הלכה, נהיה תיקון בעולם. בעיה שאנחנו לומדים את ההלכות האלה, ממנה נהיה תיקון בעולם, שלא ימותו אנשים בעזרת השם. לא יהיה הריגות, לא יהיה רציחות. מה זה, איזה תיקון חצות אתמול היה? כל הזמן יש תיקון חצות, אבל תמיד אחרי דברים כאלה, אתה לא יכלתי להמשיך את הפסוקים. אני אומר לכם את האמת, לא יכלתי להמשיך. עד שסיימתי תיקון רחל, הנשמה, רחמי שמיים, באמת, מה זה, אתה שומע? פום, מול השכונה, בשכונה שלנו, היה הלוויה, בר מינן. היה לי ברית בשבת ברמות, הלכתי ברגל, אנחנו עוד לא חזור. מוצאי שבת, כשעברנו שם, אתה רואה, כולם אבלים, כולם זה, לא מספיק קרו נהרג להם יום שישי, הלך להם עוד אחד, ועוצר רפואה, כולם בעזרת שם ילם רפואה. כן, כולם ילם רפואה בעזרת השם. איפה הלכו? שבת, שבת חתן. רצו לשמוח. עוד פעם, היו עם בגדי שבת, תראו מה זה. דיברנו על זה. דיברנו על זה. נכון. מתי יפגשו אותך, אבל? עכשיו, כן, השם ישמור אותך. אז זה... אז קיימה לן רבותיי, שעל פרס ימה אמרנו צריך למסור את נפשו. אז הבעיה אומר, אסתר קרקע עולם. ורבה אומר, תירוץ שני, לא יעשה קרקע עולם, אלא החשברוש עשה את זה להנעת עצמו. לא היה לו עניין לבוא ולחשיב, אתה קודם כל בכלל לא יודע מאיזה עמי. אז להיות כשהגוי עושה את זה להנעת עצמו, לא חייב למסור את הנפש. זה שני תירוצים בגמרא, יש על זה ים טילי טילים של הלכות. אגיד לכם ככה, אם כבר אמרנו, אגיד לכם פירוש יפה למה עוד מעט פורים, אז אני אמרתי על זה וורט יפה. מי בעל הממרה בחידושה למגילת אסתר? מהדורה בטרה. מי אמר את הממרה בתלמוד חייב איניש לבסומי בפוריה? איזה אמורה אמר את זה? רבה. רבה במגילת אפזיין עמוד ב', לא רק את ההלכה הזו, עוד הרבה הלכות בלכות פורים הוא אומר את זה. הוא אומר הרבה הלכות של פורים. עכשיו, הבעיה באותו עמוד שם בדף זיין עמוד ב', מה אומר? הבעיה אומר, הלכתי לרב שלי, הביאו לי שם 60 צלחות, אכלתי את כולם, היינו דאמרים שקפי נעניה ולא ידע. אדם עני, הוא רעב, הוא לא יודע מה יהיה לו, אז הוא חייב לשמור במחסנים, עוד ועוד ועוד ועוד. הוא אוכל הרבה בן, והוא עדיין מרגיש רעב. למה הבעיה... היה לו שמחה גדולה בפורים. הרי זה לא דבר, הבעיה אוכל, אוכל, נראה לך, הוא אוכל רק 60 צלחות, אז החתם סופר אומר, 60 צלחות, זה רמז ל-60 מסכתות, והדור קיבלו הבימי החשברוש, קיבלו את התורה מהאהבה, כמו שכתוב בשבת פרט. ככה החתם סופר, זה משהו פנימי. אז אני אמרתי בסייעתא דשמיא, לפי הגמרא הזאת, היה קושיה לחזל במשך מאות שנים, איך אסתר נלקחה לבית המלך ולא מסרה את נפשה על קידוש השם? הקושיה של הגמרא, והאסתר בפרסיה הווי. באו אבאיה ורבה וחידשו הלכה להגיד שאסתר זאת צדקת, שלפי אבאיה אסתר קרקע עולם. אומר אבאיה, אני חידשתי הלכה שעכשיו כל השמחה של פורים נדלקת אצל כל עם ישראל. דע לך, אסתר אין לעבון. נכון, נלקחה לבית המלך, אין לעבון כי קרקע עולם. אומר אבאיה, אם אסתר היא קרקע עולם ואין לעבון, אני אוכל ושמח ושוטה ורוקד והכל עושה. זה אבאיה לשיטתו. גם רבה, מה מתרץ? אומר, השברוש לנעת עצמו, ממילא רבה אומר שאסתר צדקת ואין לה איסור. אם אין לה איסור, יש עניין לשמוח בפורים. ולכן הוא אומר לך, חייב להשלב אסור בפוריה. טוב, זה בדרך אגב. לא תכננתי להגיד לכם את זה עכשיו. זה שייך לשיעורים במגילת אסתר. מה זה? כן. אמן, נכון. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. עכשיו תשמעו, זה נפלא מאוד. אז מה שאלנו רבותיי, האם פרסיה זה דווקא בפניהם או מספיק שעשרה יודעים לכך? לכאורה מה משמע מפה מהגמרה? שעצם זה שהם יודעים, גם אם זה לא בפניהם, זה בסדר. הראיה מאסתר. אתם חושבים שאני הראשון שחידשתי את זה? לא, יש מאירי מפורש, תראו המאירי כותב ככה. אומר המאירי, ופרסיה שכתבנו פירושה בעשרה בני אדם מישראל, ואפילו תשעה ישראל ואחד גוי, אין הכלום. ולא שצריך בפני עשרה, אלא בידיעת עשרה. מה ראיה? שהרי אסתר לא בפני עשרה היה, אלא שכולם היו יודעים בכך. או שמר או אם היו בשעה שהיו מולכים אותה. ככה מפורש רבותיי, כותב התשבץ. בתשובה בחלק א' סימן קוף ממחת, כך כותב המעריק בשורש קוף ה', כך כותב הרדבס בתשובה בחלק ד' סימן אלף קוף חב ג', ככה כותב השח ביורי דעה קוף נום זין סיף קטן ד', ככה כותב הפרי מגדים בסיף תדעת יורי דעה סימן ב' סיף קטן י' זין, כך כותב הכנסת הגדולה סימן קוף נום זין, כך כותב הגריף פרלה שככה דעת רב סעדיה גאון, ככה מביא הגאון בעל הדרכי תשובה ממונקאץ', עוד הרבה אחרונים, הרבה כותבים ככה מפורש, שלא צריך שיהיה פרסיה ממש עשרה בפועל. ואומנם, רגע, אומנם באור עולם, בתשובת אור עולם הוא כותב שצריך שיהיה בפני עשרה ישראל ממש, למה ונקדשתי בדור בני ישראל, הוא אומר אבל למעשה הוא מוכיע שהעיקר להלכה כדברי השח. אז ככה רבותיי, ככה כל האחרונים האלה, כולם אומרים אותו דבר. בהגאון בספר עיניים למשפט בברכות סמך א' עמוד ב', הוא אומר אני לא מבין מה הראיה מאסתר. יש למישהו הערה על הראיה מאסתר? יש למישהו? מה הראיה? למה היא לא ראיה לכאורה? למה אפשר לפקפק בראיה הזו? אומר העיניים למשפט, מה זה משנה? גם נשים חייבות בקידוש השם. אז מה? חייבת בקידוש השם או לא חייבת בקידוש השם? חייבת. היא נקראת, זה נקרא, זה צריך פרסיה ממש או לא? מה אמרנו? לכאורה לא, ראיה מאסתר. למה אפשר לדחות את הראיה הזו? אומר הראיפה. הוא אומר, שמה אפשר שראו אותה בזמן שהוליכו אותה לבית המלך. ותילקח אסתר אל בית המלך. לקחו אותה. הלקיחה שאסתר נלקחה לבית המלך, אומר, כולם ראו אותה. הוא אומר, ייתכן, שענה אצל אסתר, למה זה נקרא פרסיה? כיוון שכולם יודעים למה היא נלקחת לשם אישות. אם היא נלקחת לשם אישות, אז כבר תחילת הלקיחה זה נחשב כדבר שיש בו מעשה. כך הוא כותב. דעתם אפשר שראו אותה כשהוליכו אותה, ומכיוון שהמעשה ודאית נחשבת כהתחלת המעשה, ועוול כראו במעשה עבירה גופה. גם אמנם הם לא ראו את העבירה בפועל, אבל למה היא נלקחה בשביל זה? הוא אומר, אתה יודע מה ראייה שכשלוקחים אדם בפרסיה, זה כבר מההתחלה נחשב? הוא אומר, מיפת תואר. הוא אומר, ביפת תואר כתוב, בהלכות מלאכים בפרק ח', כתוב שם בלחם משנה, שלמה שביפת תואר, שהלקיחה לביתו, זה שהוא לוקח אותה לביתו, זה נחשב כפרסיה. ואם זה נחשב כפרסיה, אז לכאורה אסור לקחת אישה גויה. הוא אומר, לכן בא כתוב להתיר את זה. הוא אומר, ראייה מפה, שכשהוא לוקח אותה מההתחלה, בפני רבים זה כבר נחשב בפרסיה. ממילא אותו דבר פה, עוד ראייה, מלכות תבילה. כשלוקחים אישה לתבילה, אישה שרוצה להתגייר, תוספות כותבים ביבמות דף נמי עמוד ב', תוספות אומרים שכשמטבילים אותה את האישה, מה נראה לך שעומדים עליה ככה מסתכלים? החופה, סדין, יביע עומר, חלק י' א' ביורד א', שהוא ארוכה בנושא, הוא מסביר שם את כל הסוגיה. באמת, אחת התשובות שהרב עובדיה מפלפל שם הים ורואים שם את הכוח. ביביע עומר רואים את הכוח של הרב עובדיה. גאון, גאון עולם. גם סיני וגם עוקר הרים. זה עונג, עונג אמיתי ללמוד יביע עומר. זה מלמד אותך איך לכתוב תשובות, זה מלמד אותך סדר, מלמד אותך הכל. זה חכם. אז אומר העיניים למשפט, אומר דבר נפלא. תוספות כותבים שם ביבמות ממי עמוד ב', עצם זה שאם נכנסה לתבילה, שומעים אותה, אומר, יש לנו אומדנה, מה היא עשתה שם במים? רק דקה דצ'קה? לא, בטח שהיא טבלה. הראיה שמספיק ידיעה שהיא טבלה, בשביל להחשיב אותה כיהודית לכל דבר, כגרה לכל דבר, כגרה צדק. הוא אומר, ממילא אותו דבר גם פה. כשהתורה, חזל אמרו, ונקדשתי בתוך בני ישראל צריך שיהיה פרסיה, מאיך התיתי לומר שצריך פרסיה בפני עשרה ממש? עצם זה שידעו מזה עשרה, לכאורה זה כמו בתבילה. בזה, בדרך הזו, מבאר הגאון רב ראובן מרגליות, דבר נפלא מאוד. הגמרא מספרת על יוסף הצדיק, שהלך לאשת פוטיפר בסוטה למדבר עמוד ב', אליבא דמאן דאמר, לעשות צרכיו ממש נכנס. בא אליו דמות דיוקנו של אביו, ואמרה לו, יעקב מראה, אומר לו, אתה יודע, האחים שלך הולכים להיות רשומים באבני האפון, אתה רוצה לא להיות רשום שם? מיד פרש. אומר ראובן מרגליות, תגיד מה, יוסף הצדיק לא יודע את ההלכה? בטח שהוא יודע. מה היה הסברה שלו? יוסף הצדיק אמר, הרי במקום שזה בצנעה, אין מצוות קידוש השם. כי רק בפלסיה אמרנו. והיות ורק אני והיא נמצאים שם, רק יוסף ואשת פוטיפר, ממילא, אני לא צריך למסור את נפשי, ולכן לעשות צרכיו ממש נכנס. כל זמן שלא היה עם הולדת, שם שלא הלכו לחגיגה, כל הזמן היו אנשים בבית פוטיפר, לפני עשרה. אבל עכשיו שהוא לבד ובצנעה, הוא יכול, הוא לא חייב למסור את נפשו, ולכן הוא נכנס לעשות צרכיו. באה אליו דמודי אוקנו ואומרת לו, דמודי אוקנו של אביו, ואומרת לו, נחשון, נכון עכשיו, אין איש מאנשי הבית. אתה חושב שאסור לך להחמיר על עצמך כי זה שעת סכנה? לא. כיוון שהדבר הזה עתיד להתפרסם בכל העולם, שיש 12 אבני האפוד, פתאום יראו שחסר אבן של יוסף. היות וזה עתיד להתפרסם, בת הדיוקנו של אבי ואמרה לו שמעשה הוא התפרסם, וכיוון שזה הוא עתיד להתפרסם, גם עכשיו הוא נידון כפרסיה. כמו שאמרנו שפרסיה זה לא צריך דווקא בפני ממש. זה מבריק, זה מאוד יפה, אבל אני ארתי על דבריו, אבל לא ילאה אתכם, בוא נשאיר לכם את היופי. חזל אמרו שצריך שיהיה פרסיה, צריך שיהיה עשרה. אנחנו דנים האם העשרה צריך שיהיו בפועל באותו שעה, או מספיק שהם ידעו מזה אחר כך. לכאורה מכל מה שאמרנו, משמע לכאורה, שלא חייב שידעו מזה באותו רגע. שלא חייב שיהיה עשרה באותו רגע. אבל ברמב״ם, בהלכות יסודי התורה, בפרק ה', בשני מקומות, גם בהלכה ד', גם בהלכה י', משמע שצריך שיהיה בפני עשרה ממש. ככה מפורש בסמג, וככה מרן פוסק ביורה דעה בקופנון זין סעיף א', קרא לכם את לשון הרמב״ם. ואם היה בעשרה מישראל, היה בעשרה מישראל, הרי זה קידש את השם ברבים, כדניאל, כחנניה מישאל ועזריה. נכון, בספר המצוות הוא לא הזכיר את דניאל, הוא הזכיר רק חנניה מישאל ועזריה, אבל בלכותיו הוא כן הזכיר. בהלכה יוד הוא גם כותב, ואם עבר בעשרה מישראל, אם הוא כן עבר, בדבר שהתורה אמרה יארג ואל יעבור, והוא בא ועבר, הרי זה חילל את השם ברבים. מה הוא כותב בעשרה מישראל? הוא לא כותב כשהתוודע להם. וככה רבותיי, משמע בלשון מרן, נקרא לכם את לשון מרן. ואם הוא בפרהסיה, לשון מרן, ואם הוא בפרהסיה, דהיינו בפני עשרה מישראל, בא שח ואומר, לא, לאו דווקא בפני עשרה ממש, אבל מרן כותב, ואם היה בו בפרסיה, דהיינו בפני עשרה מישראל, מה זה בפני עשרה? משמע שמרן לומד כמו הרמב״ם, כמו הסמג, שצריך שיהיה עשרה ממש. לפי זה, כותב ה... אז מה יצא לנו רבותיי? מחלוקת ראשונים. מאירי, רב סעדיה גאון לפי שערי פרלה לומד אותו, תשבץ, הרדבז, המעריק, השח, הכנסת הגדולה, הרבה אחרונים, ראשונים ואחרונים, הרבה סוברים באמת שלא צריך שיהיה בפני ממש, וראיה מאסתר. אבל ברמב״ם ובסמג ובשולחן ערוך, משמע שצריך שיהיה דווקא בפני עשרה ממש. באמת, מי שלומד את מדרש עשרה הרוגי מלכות אלה הזכירה רואה, שהרבה מהמעשיות של התנאים הקדושים שנהרגו, זה היה בפני התלמידים. ככה משמע גם כן אצל רבי עקיבא, לפי שיטה אחת, משמע שזה אמרו לו תלמידיו, עד כאן רבנו? אז משמע שהיה בפני רבים. הסמג, העיניים למשפט, הוא מסתפק לפי המאירי שאומר שמספיק ידיעה. נכון? מה אמרנו? מספיק ידיעה. אז הוא אומר, מה הידיעה? ידיעה בעשרה זה דווקא בשעת העבירה, או אפילו מתוודע אחר כך. הוא מסתפק, הוא לא פשט את זה, אבל ככה רבותי יצא לנו עד פה. מה הדין אם הנאנס עצמו מצטרף או לא מצטרף? המנחת חינוך ברשת דיבב אות יוד, הוא הסתפק בזה, מי שדם בזה זה דבר שמואל אבואב בסימן סמך גימל, הוא גם הסתפק בזה והוא מעלה שהוא לא מצטרף, אבל הגאון רבי ישמעאל הכהן בשאלות ותשובות זרע עמד בחלק גימל, סימן ונבט כותב שגם הנאנס כן מצטרף. אז יש מחלוקת האם הוא גם מצטרף או לא, אבל אני חשבתי להגיד סברה פשוטה, גם פה רבותיי הניחו אבותיו להתגדר בו. אנחנו למדנו כולם פה גמרא גיטין, נכון? מה כתוב בגמרא גיטין? גיטו וידו באים כאחת. זוכרים את הסברה ההלכתית הזאת באבן העזר? גיטו וידו באים כאחת. כשאתה לוקח מסמר ותוקע אותו עכשיו בתוך הקיר, מה נהיה לפני מה? את תקעת קודם כל, מה נכנס, המסמר נכנס לפני, נכנס לפני שנהיה החור, או החור נהיה לפני שנכנס המסמר? שני מים ביחד. המסמר נכנס ונהיה חור ביחד. זה נקרא הגיטו והדו. המשל הזה לא אני הבאתי, הביא את זה רבי ברוך, איזה ראש ישיבת עטרת, עטרת ישראל, הרב מרדכי אזרחי, הוא אמר את המשל הזה שלמדו גמרא גיטין. אז גיטו והדו באים כאחד, זה המעשה נהיה ביחד. אני לא מבין, אדם שמת על קידוש השם, הוא, יש פה תשעה גברים והוא העשירי. זה לא נחשב גיטו וידו באים כאחת? הרי כל זמן שהנשמה בקרבו, הוא אומר, הוא מוסר את נפשו, הוא מברך על מצוות קידוש השם, עוד לא הספקנו לדבר על זה, נדבר על זה, עוד שם שיעור הבא. כן? הוא מוסר את נפשו, זה נחשב שהמוות שלו, והקידוש השם שלו, זה נחשב, הוא גם כן מצטרף לעשרה. עד הוא כל זמן שהוא לא נהרג, בשעה שהורגים אותו, הוא לא מצטרף לקדיש? הוא לא מצטרף לעשרה? בטח שהוא מצטרף. אז למה לעניין זה לא? פשטות לעניות דעתי, הוא נחשב כעשרה, הוא מצטרף. למה? כמו שהזרע האמת כותב, למה? בגלל, אני רק מוסיף סברה, בגלל גיטו וידו, באים כאחד. האם דווקא עשרה גברים, או אפילו אישה מצטרפת לזה? לכאורה, אם אנחנו הולכים לפי הטעם שהחינוך כותב, הרמב״ם בספר המצוות, פעמיים, גם במצווה ת', גם במצווה סמך ג', הקדקמה, הרבנו בחיה, שכותבים שהכל העניין זה לקדש את השם, להראות לקדוש ברוך הוא, שאנחנו מוכנים למסור את הגוף שלנו בשבילו. הוא מחיה אותנו, הוא מנשים אותנו, הוא נותן לנו, מוכנים למסור. לכאורה זיל בתרתמה, מה ההבדל עם אישה או לא? בא הגאון רב ראובן מרגליות, ואומר, אישה בטח מצטרפת. הוא אומר למה? אם אני אומר שאישה נחשבת ונקדש, אם אני אומר שאישה חייבת גם כן למסור את נפשה, הרי מה אמרנו? שמי חייב במצוות קידוש השם בין גברים ובין נשים? הרי זה הגמרא בעצמה אומרת, והיה אסתר בפרסיה, והיא משמע שהגמרא לומדת, שגם אישה חייבת במצוות קידוש השם. אומר רב ראובן מרגליות, ממילא, אם אישה חייבת במצוות קידוש השם, ממילא היא גם תצטרף. זה לא דומה לכל דבר שבקדושה. ככה הוא רוצה לטעום, וככה הוא רוצה להגיד. אבל הוא מוסיף. הוא אומר, שאתה אומר, ונקדשתי בתוך בני ישראל, הגמרא ממעטת, ונקדשתי בתוך בני ישראל, ישראל ולא אומות העולם. הוא אומר, למה הגמרא לא מיעטה גויים? למה הגמרא לא מיעטה נשים, על כוכך שאישה מצטרפת? ככה טוען הגאון רב ראובן מרגליות, אבל אני לא מסכים איתו. למה אני לא מסכים איתו? יש הבדל בין הלימוד שאני אומר, ונקדשתי בתוך בני ישראל, ללמד, ללמוד, שיש מצוות קידוש השם, הגמרא מה אמרה? מאיפה אני לומד שבפרסיה האדם צריך למסור את נפשו על קידוש השם? זה שכתוב ונקדשתי תוך תוך בני ישראל. אחרי שהגמרא למדה גזירה שווה של תוך תוך, מה הרי אנחנו לומדים? שתוך צריך שיהיה עשרה גברים. ולכן הגמרא אומרת שדווקא עשרה גברים ולא גוי. אם יש תשעה יהודים וגוי אחד לא מצטרף, אז ממילא באמת ואסתר בפרסיה והיא לעולם אישה חייבת במצוות קידוש השם כמו גברים. אבל לעניין להצטרף לפרסיה, לכאורה היא לא תצטרף. למה? כי אין לי לימוד בשביל זה. מהמקור שהגמרא אמרה ונקדשתי בתוך בני ישראל תוך תוך, מה אני לומד? שצריך שיהיו עשרה גברים. אם צריך שיהיו עשרה גברים ותשעה גברים, יהודים וגוי אחד לא מצטרף, ממילא אותו דבר גם כן לעניין נשים, כי כל הלימוד היה מהגזרה שווה של תוך תוך, וממילא אישה היא לא בכלל התוך של העשרה. אם היא לא בתוך העשרה, ממילא גם לעניין הזה לכאורה אישה לא תצטרף. תראו גם בפתחי תשובה ביורד דעה בקוף נמזיים סיף קטן זין, שהם שם הוא כותב, וגם בעניין אם נשים מצטרפות לזה הוא מסתפק, או שנגיד שנקדשתי בתוך בני ישראל, בני ישראל ולא בנות ישראל, כמו שהגמרא דרשה דומה לזה בסוטה כבר. אבל אני אומר, לא צריך להגיע, הפתחי תשובה הוא יפה, אבל לא צריך להגיע לפתחי תשובה, אלא מספיק לומר את הסברה שאמרנו, שכל הלימוד היה מהתוך תוך של הגזירה שווה. כן, מה אתה שואל? על מה אתה שואל? כן. טוב. שאלה טובה אתה שואל, וטיפלנו בסוגיה על עשרה הרוגי מלכות. כמה תירוצים יש בזה? תירוץ אחד יש בזה, למה לא צירפו את יוסף? כיוון שיוסף הם אחזו אותו שהוא מומר. כי הוא מדבר עליהם דיבה רעה. ולשון הרע שקול כמו גימל עבירות חמורות. אז מילא אם הוא יצא מכלל עמך, ממילא הם לא רצו לצרף אותו למניין, זה אחד התירוצים. תראה בפירוש תקלין חדתין על הירושלמי בשקלים, דף וו עמוד א', שם הוא גם מדבר בעניין הזה, יש בזה עוד הרבה תירוצים. מה החידוש של הרב סופר היה? טוב, הוא אמר לי מה זה שאנחנו אומרים בתפילת ערבית, את רודפיהם ואת שונאיהם מתאומות טיבה. אתמול הוא פגש אותי, הוא ככה תפס לי דעת, אמר לי, מה זה את רודפיהם ואת שונאיהם מתאומות טיבה? מה זה רודפיהם? מה זה שונאיהם? רודפיהם, מה היינו שונאיהם? הכנסת הגדולה לא סתם אומרים מה שהם אומרים. אז הוא אמר דבר יפה. הוא אמר, רשי כותב בפרשת בשלח, לשון רשי, רשי אומר שמה, כשם שהמצרים לקו בים, באותה שעה גם המצרים שהיו במצרים גם לקו. ממילא אמר לנו הרב סופר שיבדל לחיים, אומר דבר יפה, את רודפיהם אלה שרדפו אחריהם ממש על הים, ואת שונאיהם אלה שנשארו. אמרתי לו, טוב, מהיום אני מתחיל לכוון בתפילה בזה. טוב, רבי, עד כאן רבותיי, הגיעה תוכניתנו לסיום. הרב הגיע כבר, רבי חנניה בן עקשיא אומר, השם יעזור שנזכה בעזרת השם, שהשם ייקום נקמת דם עבדיו השפוך. בלימוד רבותיי, שבוע הבא, כבר אנחנו עושים שזה שבת מברכין של חודש אדר. יהיה השבת, שבת מברכין, אז כבר נכנסים לחודש אדר, אז נשיר כמו שנה שעברה, בלי לסוף השיעור, נשיר שירי פורים בעזרת השם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, תפתח לבעלם תורה מצוות שני אמר אדוני החפצים מעצית, כה יגדיל תורה ויאדיר.